Mamen, wo sie haben na so na Sach aus neu. Und zu dem Mond ist so das Gekleider, wie schickt ihn Löwe, lachen bei. Und zu dem Mond ist so das Gekleider, wie schickt ihn Löwe.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, קונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כמה זמן אנחנו כבר עושים את זה?
אני לא יודע זמן, אני יכול לדבר איתך במספרים, אני יכול לדבר איתך על מספר פרקים שעשינו.
אוקיי, כמה פרקים עשינו ואנחנו יודעים הקיומם?
250.
לא רע.
לפחות.
לא רע.
לא כולל ספיישלים, קרוסאוברים ופרקים שנעלמו.
כן, ו... אולי גם עוד איזה משהו התבלבלנו בספירה, אנחנו לא יודעים.
כן.
כי הוא...
זה לא בדיוק ספירת העומר.
כן, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים מספרים, אבל אנחנו לא תמיד משתמשים בהם נכון.
אם אתם נהנים מאינטרואים ארוכים ומבולבלים, אתם יכולים למצוא עוד מהם בדף הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע.
דווקא שם אין אינטרו כל כך, אבל יש את הפרק החדש כל שבוע.
כל שבוע ביום חמישי אנחנו מעלים פרק, אם אתם רוצים לקבל עדכון, פשוט תעשו לייק ושאר לדף וזה יפה אצלכם, אנחנו מעלים את זה ב...
ותסמנו שזה יגיע אליכם ראשונים, כאילו, אחרת מתברץ מגיע אחרי שבוע.
אנחנו מעלים את הפודקאסט בכמה מקורות, כולל ארכיון האינטרנט, internetarchive.org. בפודבין, podbean.com, ואם יש לכם אייטונס ואתם באפל, אתם יכולים למצוא את זה שם. פשוט חפשו כל המקומות האלה שורה שנייה באמצע, והופ, הנה אנחנו צצים.
כן, מה שלום חברנו בבלרוס אגב, הוא עדיין מאזין?
אני לא עקבתי אחריו, זה נראה לי קריפי לעשות
סטופי. הוא עוקב אחרינו.
על המאזין הבודד מבלרוס.
הוא עוקב אחרינו, אנחנו יכולים לעקוב אחריו, מותר לנו.
אביעד, אם אנשים נהנים מהשטויות שאנחנו אומרים, מסיבה כלשהי, איפה עוד הם יכולים למצוא אותנו?
באינטרנט, לדוגמה, יש לי בלוג שנקרא בשביל הזהב, אני מעלה שם ביקורות.
על שבילים.
פחות על שבילים, יותר על זהב. דברים שקשורים לאוסקר לפעמים, יש לו עמוד פייסבוק גם.
כמה זהב עשוי אוסקר?
5.
והשביל שמוביל מהמדרגות, כאילו, מהמושבים הקדמיים אל הבמה שבה מגישים את האוסקר, איך הוא? תדרג אותו.
הוא אדום דווקא בדרך כלל.
לא, כן, אבל תדרג אותו במספרית.
לא יצא לי ללכת בו, יצא לי. איפה אתה נמצא, תגידי?
אני במולטיברסיטי בעיקר בימינו, שבו אני כותב ביקורות קומיקס באנגלית. בעברית אני בעלילון, עלילון.net, ביקורות קומיקס בעברית. ובטוויטר אני באטום שפס, איפה שאני בעיקר מיילל על פוליטיקה ובוכה לקרית כל לילה. שזה די מדהים שאני מסוגל לעשות זה כשאני בתוך הטוויטר.
מה זאת אומרת?
כאילו, אני פיזית בתוך הטוויטר. ראית פעם את קיד וידאו כשהיית ילד?
כמובן.
ובכן, אז אתה אחד מ5 אנשים שיבינו את ההתייחסות הזאת. ברכותיי, הנה לך פרס לכבוד 250 פרקים וקיד וידאו.
לכבוד קיד וידאו, תודה. יש לנו עזרה מעבר לזה שתהיה קשקשת
ומטפשת. כן.
כן. יהיו גם ספוילרים לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם. אתם יכולים
לראות... אוי ואבוי.
אוי זמיר, אוי זמיר. אוי זמיר זה לא קיים הדבר, אז נכון? זה אוי וזמיר או...
כן. כאילו, אם אתה רואה את הסרט הזמיר, אתה אומר, וואי, זה ממש גרוע, אתה אומר אנשים, אוי הזמיר.
אוי, אל תיגע בזמיר. שמות ששני הסרטים שאנחנו נדבר עליהם היום מופיעים בתיאור הפרק. לא ראיתם אותם, אתם יכולים לראות ואז לחזור לפרק. או שאתם יכולים לא לראות אותם ונערוס לכם כי לא אכפת לכם. או שאם שמעתם אותם, אם ראיתם אותם, אתם מוזמנים להזין וליהנות או לא ליהנות, ואז לא אמרנו שנתחיל.
כן. סרט הראשון של השבוע הוא...
Was trugst du dich da Hitler oder Reckel wie alle? Wer das wollte, ist jetzt ein Schädel.
Hast du schon wieder gekauft?
Die bist schon ein Jude Armen.
Also der Pussy gesucht. Leute, wie ihr euch mit dem Liesler war dort.
So, das Schachen sucht man nicht als Kinder?
Ich hab einen Jingo.
Nur ein?
Ja. Komm, wir sehen mal sehen. Ich sag erstmal beim Hals.
Menashe. Seit seiner Reise kann ich dich im Trufen zurück zu dir.
Menashe?
לא, אביעד, לא מנשה, אביעד.
סרטו של במאי ג'ושוע זי ויינסטיין, שבחר זמן לא טוב להיות עם שם המשפחה הזה.
כן, בחירה...
בדקתי, אין קשר.
טוב מאוד.
כן.
אגב, האזנתי לשאלות ותשובות שהוא עשה באיזה פסטיבל, יש לו קול ממש מעצבן. רק רציתי לציין את זה.
טוב שאתה תוקף את הבמאי ככה.
מה לעשות? הוא מדבר, הוא כל הזמן משתלט על השיחה שם.
זה שונה מי יש לו קול מעצבן. יש אנשים עם קול מעצבן שממש מנומסים. אתה פשוט אומר כזה, יש לו אישיות מעצבנת שמתבטאת דרך הקול שלו.
ועדיין אנחנו מקליטים ביחד.
הסרט נכתב על ידי אלכס ליפשולץ, משה סעיד וג'ושוע זי ויינסטיין.
זה די מפתיע שיש פה מישהו שנקרא מוסה סעיד.
תשמע, ניו יורק, עיר אפגנית.
כן, אבל התסריט ביידיש.
אביעד, שפה מכובדת בינלאומית.
אני מאוד אוהב ביידיש, זה שפת אבותיי. וחלק ניכר מאבותיך.
אבל כמו כל בנוער עצבני, אתה כזה, אני לא אוהב את אבותיי חצי מהזמן.
חצי מהזמן, כן.
ובסוף משחקים מנשה לוסטיג, שעל שמו נקרא הסרט אני מניח.
כן.
כן. רובני ברוסקי, יואל וייסהאוז ומאיר שוורץ.
מאיר שוורץ.
מאיר שוורץ, שהוא לא נקניקייה.
לא, לא. כן נציין ש...
מאיר שוורץ בתור רבי, זה השם של הדמות.
זה מה שהוא משחק.
כן.
כן נציין שללא שחקנים מקצועיים, זאת אומרת, למנשה לוסטיג הוא בדרן, הוא קומיקאי, הוא מופיע בפני קהל חרדי בארצות הברית.
לץ.
הוא לץ.
תודה.
הוא אכן לץ. אבל השחקנים בסרט זה, כמו שמדי פעם עושים, רוצים קצת יותר אותנטיות, אז לוקחים אנשים מתוך הקהילה שהסרט עוסק בה, ואנחנו עוד מעט נגיע לתיאור העלילה, ופשוט בוחרים את מי שהכי מתאים לכל תפקיד. אז... הבמאי פשוט החליט שאי, אתה נראה כמו רב, אתה תהיה רב. אי, אתה נראה כמו מנהל סופרמרקט בשם שמיל, שאינו ברחוב סומסום, אז אתה תהיה שמיל.
רחוב סומסום מוכרם לצורך הצילומים להפי טיים מרדרס, אני מאמין.
כן.
זה נראה יום ונורא.
אז על מה מנשה? מה קורה פה?
ובכן, יש לנו בחור אחד מנשה, איש טוב לכאורה, אבל בעיה, הוא אלמן ויש לו ילד. ובקהילה החרדית הקטנה שבה הוא חי, שאלמן יגדל לבד ילד, זה לא מקום.
היא לא כזו קטנה, זה כאילו, זה הבני ברק של ארצות הברית, זה לא קהילה קטנה ומבודדת.
נכון, זה לא
מקום. היא כן מבודדת, אבל לא קטנה.
זה לא מקויבל.
לא מקויבל.
לא מקויבל שיהיה לו ילד, ולכן הוא צריך למצוא או שידוך.
לא, זה מצוין שיש לו ילד.
כן,
אבל...
לא, זה לא מקובל שיהיה לו ילד בלי אישה. בלי אישה בבית שתדאג לילד הזה.
אוקיי, אני אגיד את המונחים המקצועיים. יש לו קינדר בבית,
ומבחינת... קינדר בואנו? זה קינדר בואנו? זה קינדר טוב?
לא, קינדר. קינדלה. מבחינת הקהילה, כדי שהוא יהיה מנש אמיתי, הוא צריך שתהיה לקינדר משפוחה, ומשפוחה זה תתה וממה. זה לא רק תתה. אם זה רק תתה, הילד יעוף מבית ספר.
יידיש פייס מה שאתה עושה כרגע כאילו?
לא, אני באמת יודע את המילים האלה.
ובכל זאת. אז חצי מהסרט זה הוא מנסה למצוא פתרון לבעיות שלו, שהבעיה הגדולה מכולן זה שהוא לא ממש רוצה להשתדך, אבל הוא כן רוצה לשמור את הילד.
כן.
והבעיה השנייה זה שהעבודה שלו היא די חסרת פרוספקטים, והוא חצי מתאים בקהילה וחצי לא מתאים. כאילו רואים שהוא נפשו קצת שואפת למשהו אחר, אבל לא ברמה של, אתה יודע, אני, זה לא זמר הג'אז, כאילו, זה לא אני רוצה לזנוח את המסורת שלי, זה יותר
אני לא רוצה לעשות בלק פייס ולהביך דורות של צופים בעתיד.
כאילו, מילא הסרט המקורי, אתה הרימייק? כאילו, משנות ה-80 זה היה, או ה-90 אפילו?
אני חושב שזה היה קצת לפני.
זה היה עם ניל יאנג או משהו כזה? זה היה עם איזה מישהו מפורסם יחסית.
אוקיי.
אבל, כן.
אלוויס פרסלי, לא.
כן, אבל זה כאילו, הוא לא רוצה, 1980 אגב, הרימק של זמר, זה מאוחר מדי לעשות סרט שבו הרצון של הגיבו, והם לא שינו את זה, וזמר הג'אז המחודש, הרצון שלו עדיין זה לשיר בבלק פייס.
אוי שווי.
אז כן, זה האמת מעניין, כי ברוב הסרטים שאתה רואה על קהילות קטנות וסגורות יחסית, שתי הנתיבים הברורים זה... אתה יודע, בואו תראו את הקהילה המקסימה הזאת ותבינו למה, אתה יודע, למה החיים שלהם כל כך ייחודיים ואיך צריך לשמור אותם. ומצד שני זה, אוי, זה כל כך מחניק ונוראי ואתה מבין למה הגיבור רוצה לעזוב. ופה זה כזה, הוא לא רוצה לעזוב, הוא פשוט אתה יודע, הוא לא רוצה להתלבש בדיוק כמו שכולם מתלבשים, והוא לא רוצה לענות, כאילו, אתה יודע.
כן, זאת אומרת, לא להתלבש כמו שכולם מתלבשים, זה אומר לצאת מהבית בלי מעיל וכובע.
כן, כאילו, הוא חובש את הכיפה.
כן, יש לו תטלית.
כן, והציציות והכל, אבל הוא פשוט לא... הוא לא רוצה להיות 100% בתוך זה, הוא רוצה להיות 95% בתוך זה.
הסרט נפתח בשעות שבו אנחנו רואים את מנשה הולך ברחוב, אבל לוקח עוד כמה שניות שאנחנו רואים אותה, אנחנו רואים כמה אנשים חרדים ברחוב, ומנשה פשוט מגיח מביניהם, ואז פונה הצידה. זה טכניקה די פשוטה, אבל יעילה כדי לבודד.
זה ילדים קוראים מטאפורה.
אני לא חושב שזה עכשיו מטאפורה.
הוא לא הולך בתלם.
לא, ברחוב.
אגב, שכחנו לציין, הסרט הזה ביידיש.
אני חושב שציינתי את זה.
כן?
כן. כשאמרת כשאחד את הסרטי נקרא מוסה סעיד.
צודק. אבל כן, זה... כשזה מגיע לפחות לקהל הרחב, זה בהחלט גימיק. ויש, בארץ לפחות, כידוע, יש תעשייה שלמה של סרטים... של סרטים חרדיים. כאילו, שמיועדים לקהל הספציפי הזה... ולא, אתה יודע, לא מדברים לאנשים בחוץ, כאילו במובן שלא מקרינים אותו לאנשים בחוץ.
יש שקרנות במוסדות מיוחדים, ובניגוד למה שאולי נדמה, זה לא סרטים כאלה שקטים ורגועים על המשפוך ועל איך כולם, זה סרטי אקשן.
נשק שחור.
כן, הם מאוד אוהבים את זה.
מישהו השאיר לפני כמה שנים שורה של קרנות וידאו כאלה מחוץ לדירה שלי, אני מתחרט שלא שמרתי אותם.
כן, אני קיבלתי פעם במתנה DVD של...
אגב, כמו שאמרתי, זה לא היה לפני 20 שנה, זה היה לפני איזה 5 שנים, ואני כן אמרתי, קלטות וידאו בשנת 2013.
לא, הם עדיין, אתה יודע, מה שהולך. DVD הולך די חזק שם עכשיו.
בסדר.
הגיעו לזה.
אבל כן, מעבר לעובדה שזה סרט ביידיש... מה שיש לך פה מבחינה לעתיד זה די כזה, אתה יודע, paint by numbers, דרמה.
ראינו את זה כבר?
כן, ראינו, כאילו, לא ראינו את זה ספציפית, אבל ראינו דברים דומים, על אבא, אתה יודע, אבא שקשה לו להתמודד, אבל הוא אבא טוב, הוא לא מושלם, אבל הוא בסדר, וזהו פחות או יותר.
כן, אבל כשזה מגיע, כשזה עושה בקהילה החרדית, אז בכל זאת הסיבות הן שונות, זאת אומרת, בהרבה סרטים, הילד... מופרד בגלל סיבות משפטיות, בגלל שהאבא מסתבך עם החוק, דברים כאלה. פה זה כי הוא אלמן, ומעדיפים, והמשפחה של אשתו המנוחה מעדיפה לגדל את הילד אצלה, מאשר כי הם יכולים לדאוג לו, הם יכולים לגדל אותו בבית יותר מתוחזק, יותר רציני, עד שאבא שלו ימצא שידוך. בסרטים, ברוב הסרטים, הגיבור שמנסה באמת להחזיק את היד, יהיו לו חובות, אז הוא יהיה נרדף בידי איזשהו ארגון פשע או משהו כזה, הוא יהיה מאוד מסובך.
יש לו סוד מסוים של כישורים.
כן?
כן.
במקרה של מנשה, הוא חייב קצת כסף לבוס שלו, וכדי לשלם על זה הוא עובד במשמרת לילה.
משהו שמאוד מוזר בסרט הזה, אם אתה לא יודע מראש שמנשה אמור להיות קומיקאי, כאילו, שזה משהו מפורסם, הסרט הזה לא דוחף, זה לא שכזה, אתה יודע.
יש רגעים, אבל לא יותר.
לא, אתה יודע, הוא עושה פרצופים לבן שלו, זה לא שזה נגמר בכזה, אם הוא יצליח לעשות את ההופעה הקומית הזאת, הוא ירוויח מספיק כסף, ויזכה בפרס הגדול כדי לשמור את הילד, זה פשוט, אם אתה לא יודע את זה, זה לא שם, זה פשוט, זה חלק מהאישיות שלו, שהוא, אתה יודע, הוא קצת מחוץ לקהילה, אבל רק קצת, אז הוא, אתה יודע, הוא קצת לוקח תחת דברים יותר בכלילות, הוא קצת עושה פרצופים ובדיחות איפה שהוא לא צריך, אבל אין פה שום דבר שגורם לך להגיד, זה קומיקאי.
האמת, העובדה שהוא קומיקאי במציאות, זה כנראה מתבטא רק בזה שהוא מרגיש נוח מול מצלמה. כי באמת שאין לו ניסיון דרמטי בכלל לפני זה. ובאמת, אמרנו, סרטים לקהילה החרדית, במופעים לקהילה החרדית, אם המומחיות שלך זה לשמח אנשים, זה מה שאתה עושה. אתה לא מתחיל לחצות ג'אנרים, אתה עושה את מה שאתה טוב בו.
אני די נהניתי מההופעה של מנשה.
אני גם, אני חושב שיש לו, בוא נגיד, אני לא מצפה לראות אותו בהרבה הפקות, אבל שהן מחוץ לקולנוע החרדי.
חואקין פיניקס עדיין לא צריך לדאוג.
חואקין פיניקס גם יכול לגלם, אגב, גבר חרדי בצורה אמינה. סביר להניח שהוא עושה את זה ואנחנו לא מודעים.
אז אתה לא יודע את זה, אבל מנשה לוסטיק וחואקין פיניקס בעצם לא אותו בן אדם, לא יודע איפה אני
לא יודע, כל מה שיש לו זקן יש איזה משהו. אבל
תכף את הסרט האחרון של חואקין פיניקס גם היה על איש שמתחיל לגלם דמות אב ויש לו בעיות עם זה.
בבקשה.
בבקשה.
זה קונספט שבכלל לא מופיע בסרטים, זה מאוד עניר. כן, לא ציינו את זה, על מנשה לא מיועד לקהל חרדי.
לא.
הוא מתרחש בשכונה חרדית, כל השחקנים בו הם חרדים אמיתיים שלועקו לסרט, והסרט עוסק בעולם שלהם, אבל הוא מיועד לקהל חילוני וכללי. זאת אומרת, זה שהוא דובר יידיש זה כי האנשים שמשתתפים בסרט, יידיש היא שפת האם שלהם. ואני שמעתי את מנשה אוסטיג מדבר אנגלית בראיון, ואתה שומע את המבטא. הבן אדם חי בניו יורק כל חייו, ועדיין כשהוא מדבר אנגלית יש לו מבטא זר. כי יידיש זו השפה שבה מתקשרים ביום יום שם. והבמאי ויינסטיין הטוב, נקרא לזה ככה.
כאילו אנחנו לא יודעים עליו הרבה.
ג'ושוע ויינסטיין.
ויינסטיין זה שאנחנו כרגע יודעים עליו שהוא לא נורא. זה שם קצת ארוך אבל הוא יסתדר, זה ביידיש אחרי הכל.
יהושע ויינשטיין.
זי ויינשטיין.
הוא עד עכשיו ביים סרטים תיעודיים. זו הפעם הראשונה שהוא עושה סרט עלילתי, אם אני לא טועה. ולכן חלק ממה שמשך אותו זה שהוא יכול לספר סיפור של אנשים שקיימים במציאות, רק עם תסריט. זה לא כמו סרטים כמו פיגומים וכאלה שמבססים על הסיפור האמיתי של בן אדם, אבל זה כן לוקח את הדמות שלו.
אין סכנה שיקחו אותו לביים את סטאר וורס, או שלא, כאילו דיסני, פאקינג לך תדע.
אולי, לא יודע.
מנשה זי ויינשטיין פרזנטס.
זה שמרק ווב קפץ מקאפקר לספיידרמן. וקאפקר היה כישלון מסחרי, סרט טוב, אבל כישלון מסחרי.
איך שאמרת קפקה, הייתי לא שאמרת קפקה ואני כזה.
זה הזבוב, לא הקביש.
זה הסרט הבא שלו.
אולי.
מה אשכרה יש נובל של ספיידרמן שהוא The Fly, כמובן שיש.
יש כל חיה שם, הם פותחים את הלקסיקון הזואולוגי ואומרים, מאוד לא יענו, צלופה, חיה כבר?
יש.
ברור שיש.
אבל דהיל נלחם בעיקר בדר דביל, הוא חלקלק, קשה לתפוס אותו.
והוא נושם מתחת, לא יודע.
הוא מחשמל אנשים.
זה צופה חשמלי, זה לא אותו דבר.
בסדר. אין פלטיפוס למיטה ודיאטי.
לא, פלטיפוס זה ברגל. פלטיפוס.
כן, יש... אני חייב לדבר נורא לי של ספיידרמן עכשיו. יש את סוס הים, שיש לו את הכוח הפרופורציונלי של סוס ים, וספיידרמן מהיר לו, לא סוס ים, סליחה, מה החיה ממש? פרט ים?
מנטיז כאילו?
כן.
כן.
ויש לו את הכוח הפרופורציונלי, ספיידרמן מודיע לו שהוא בעצם חלש יותר, כי הוא קטן יותר ממנטי. ואז הוא מרביץ לו, וזה נגמר בעמוד אחד.
אוקיי.
The poor manatee.
זה מהתקופה הפחות מוצלחת.
זה מהתקופה המאוד מוצלחת. מנשה, שהוא לא ספיידרמן, אפילו שהוא בניו יורק.
ספיידר מנש.
יש לו? כאילו, הוא קצת שלימה זה כמו פיטר פארקר.
אוקיי, הוא אפילו טוענים שהוא שלימה זה. לא סתם. אתה יודע מה יודע מה שלימה זה לשלומיאל?
מה?
שלמייזל חוטף את המרק שהשלומיאל שופך בטעות.
הסרט הזה אגב הוא ממש קצר, כאילו 81 דקות, שזה פחות או יותר הגבול למה שנקרא פיצ'ר פילם, כאילו קצר יותר מזה ואתה, לא יודע, אתה מוקרן בטלוויזיה.
סרט קצר, כן.
כן.
זה סרט פסטיבלים בעיקר.
וזה קצת, אני שמח על סרטים קצרים בתור משהו שהוא נהיה מבקר קולנוע עם הזמן, אני אהיה יותר ויותר שמח על סרטים קצרים כזה.
אפשר ללכת לישון הלילה.
אבל זה כן מותיר את הסרט עם כזה תחושה של זה לא שיש לו קצב מהיר במיוחד, זה פשוט אוקיי, אבל מה הלאה? כי זה פחות יותר נגמר ב הוא לא רוצה להתחתן אבל אין לו ממש ברירה, אז הוא הולך למקווה. אוקיי,
וזהו
כאילו. ואנחנו מניחים שהוא התחתן כי זה המנהג הנפוץ והוא לא רוצה לשבור את המנהגים, אבל זה לא על מאבק נגד המנהגים, זה לא על מאבק נגד המסורת, זה פשוט על מישהו שיש לו תקופה לא נעימה בחיים ואז היא נגמרת ויש לו תקופה שהיא יכול להיות נעימה, יכול להיות לא נעימה, אנחנו לא נדע.
הסרט הזה לא מבקר את הקהילה החרדית.
לא.
הוא כן מציג קונפליקט שיכול להתקיים בתוכה, אבל...
אבל זה כזה קונפליקט מינורי.
לצורך העניין זה לא כמו נגיד... ישמח חתני, סרט ישראלי, ש... יש בו הרבה ביקורת על כל החצרות החרדיות וההשפעה של האנשים שלא שייכים עיניהן, על היחס לנשים, דברים כאלה. סרט שנעשה עם הרבה כבוד ליהדות, אבל עם ביקורת על חלקים מהיהדות. אני חושב שגם סודות של אבי נשר גם היה די ביקורתי לגבי הקהילה החרדית. אבל הסרט הזה מנשה, הוא לא בא לבקר את הקהילה, הוא בא לומר, אוקיי, יש את הדבר שמקובל, אבל הנה מישהו שמנסה לעשות משהו קצת אחרת, הוא לא אדם רע, האנשים סביבו הם לא רעים.
לא, אבל אני שואל כאילו, מה הסרט הזה רוצה להיות מעבר ל...
פשוט סיפור.
כן, זה כזה, כמו שאמרת, ויינשטיין הזה אמר, טוב, אני... זה סיפור מעניין, כאילו העובדה שהם, אתה יודע, חיים בניו יורק, אבל מדברים בידיש, ויש להם קהילה קטנה, זה מעניין. ואז הוא הציג את זה וכזה, בלי שום, אתה יודע, בלי שום אפקטס, לא אפקטים מכדים, אפקטס, כאילו... יש, הרבע האחרון של הסרט, יש עלילה שמה מסביב לרעיון של קוגל. עכשיו...
קוגל. קוגל או קיגל, אני לעולם לא יודע אם יש הבדל.
הם אומרים קוגל.
כן, אני לא יודע אם יש הבדל בין קוגל לקיגל.
אבל מה שאני רוצה להגיד, זה נראה כמו מפתח למה שיכול להיות די הומוריסטי, העובדה שהמפנה הדרמטי הגדול שלך מבוסס סביב קוגל, והעובדה שכאמור מנשהו כזה שלי מזל, שאפילו את הבצ'לר פרוף קוגל שנותנים לו, הוא מצליח לפשל איתו. והסרט לא עושה עם זה שום דבר קומי, הוא לא...
לא, אבל הוא כן עושה משהו חשוב.
לא, אבל כאילו, מנשה מפשל, ואתה כזה, אוקיי, אבל ידענו שהוא יפשל, כי זה מה שהוא עושה כל הסרט, זה לא...
ההפתעה היא לא בזה שהוא פישל, ההפתעה היא בתגובה.
של הרב.
של הרב. הרב הוא זה שמנסה לשדך לו, וזה כל הזמן נראה כאילו הרב פשוט לא אוהב את איך שמנשה חי, הוא... כל הזמן מנסה לגרום לו לשנות את ההתנהגות וגם את הלבוש שלו שיהיה יותר מכובד. וביום השנה למותה של אשתו, מנשה מתעקש שיערכו את אני לא יודע איך בדיוק לקרוא לזה, את המפגש אחרי ההזכרה, הוא מתעקש שיערכו את זה בדירה שלו.
נגל ועשר.
מה?
הנגל ועשר לפי מה שרשמים פה?
אולי, כן.
או הפרברגן...
לא, בכל אופן כשמגיע הירצייט, אז הוא מתעקש שיערכו את זה אצלו בדירה, ולא בדירה של גיסו, שאצלו הילד חי רוב הזמן, והרב גם נותן תנאי, אומר, אוקיי, הילד יכול להיות אצלך עד אחרי יום השנה, אחרי הירצייט, אחרי זה הוא חוזר לדוד ולדודה, וזה משהו שמאוד חשוב למנשה, כי הוא רוצה להוכיח בעצם, זה הזדמנות שלו, מבחינת הסיפור, פה הנקודה שהוא יכול להוכיח שהוא מנש, שהוא יכול להחזיק את עצמו, הוא יכול להיות גם אחראי על הילד, שזה שהוא לא נשוי, לא אומר שהבית שלו לא מלא אור ושמחה, ויכול להריח אנשים, אז הוא לוקח מהשכנת המתכון לקוגל, הוא מתעקש להריח אצלו, הוא מצליח לפשל עם הקוגל, כי הוא פשוט נשרף לו בתנור, כי זה מנשה, הוא לא...
כאילו, אבל זה באמת, כאילו, הכי תספי שאתה יכול לעשות את הסרט שלך, זה נשרף לו בתנור.
אבל, הרב אומר שזה קוגל נד, שזה קוגל מאוד טעים. והוא יודע שזה לא טעים, זה לא שהרב הזה תטרן או משהו. הוא יודע את זה, והוא בעצם, בא והוא אומר, הוא לא אומר את זה ישירות, אבל המסר שעובר שם זה, אתה באמת מנסה, אתה באמת משתדל, אתה ראוי להערכה על זה שאתה מנסה לשנות. אם זה נכון או לא, זו שאלה אחרת.
אולי זה כי אני לא חלק מהעולם הזה, ואני מבין באופן, אתה יודע,
אינטלקטואל... שגם אני מאוד מאוד רחוק מהעולם.
לא, לא, כן, אני מבין באופן אינטלקטואל שעצם העובדה שהרב אומר, אתה יודע, אתה בסדר. זה כנראה יש לזה חשיבות הרבה יותר גדולה ממה שאני יכול לתאר. אתה יודע, כי לי, נגיד, לא יודע, מורה שאני מעריץ אומר לי, אני בסדר, זה כזה, יופי, הוא מעריך את העבודה שלי, אבל זה לא כזה...
לא, אבל רב בקהילה חרדית, זה הסמכות.
אני מבין את זה אינטלקטואלית, הסרט לא מביא לי איזה רגשית. יש לי כזה תחושה של, תפסת מרובה, לא תפסת, זה לא אפילו תפסת מרובה, זה תפסת צנוע, לא תפסת.
אני מסכים,
וזה לא סרט רע, זה סרט בסדר גמור, זה פשוט... לא יודע, חסר לי משהו, הקוגל הזה לא מושלם.
הקוגל לא, אבל זה קוגל שראוי למלך.
זה לא שהקוגל בושל יותר מדי, להפך, הוא לא בושל מספיק.
אז זה תפוח אדמה פשוט.
תפוח אדמה אני אוהב.
אנחנו לא הקדשנו פרק לישמח חתני, אני לא יודע אם ראית אותו בסוף.
שמחת סקנטי, אני לא זוכר.
לא, סרט ישראלי מלפני שנה וחצי.
אז כנראה שלא.
אני אהבתי אותו. מתברר שהוא גם מאוד הצליח בארצות הברית בקרב קהילות יהודיות. יש שם דבר אחד שהסרט הזה עושה שמנה שבאמת כמו שאמרת לא מצליח כל כך, זה לגרום לרב להראות בתור האיש החשוב, לא רק כי הוא רב אלא כי הוא נותן משהו לקהילה. ובישמחת אני זה בצורה שונה לגמרי, אבל יש שם משפט אחד שהם אומרים, בעצם מסבירים את זה למטפל הסיעודי של הרב, אומרים לו, when the big man talks, we listen. זאת אומרת, מה שהרב אומר, כנראה שזה נכון. זאת אומרת, כי הוא רב, הוא לא היה רב אם הדברים שהוא אומר לא היו חשובים. וזה משהו שהוא חוזרים עליו בסרט בצורה יפה. במנה שאין לך את הרגע הזה, יש לך פשוט, זה רב ומקשימים לו כי הוא רב. והוא, אתה יודע, אוקיי, למה, מה עושה אותו לרב כל כך חשוב ומיוחד? שום דבר, הוא פשוט רב. והתפיסה שמבוטט בסרט זה שבן אדם לא סתם נעשה רב. אם הוא הגיע למעמד הזה, כנראה שיש סיבה.
יש משהו מעניין, כמו שאמרת בהתחלה, בעצם הקיום של הקהילה הזאת, שהיא כל כך, אתה יודע, הם בניו יורק, אבל הם לא בניו יורק.
כן.
שזה מצריך די הרבה מאמץ, אבל בגלל שהסרט לא רוצה להתעמת עם זה, אז כמו הקהילה הזאת, הוא לא מתעמת עם זה, וכזה עצם העובדה
יש שם היספנים.
כן, זהו, אבל זה באמת, זה מרגיש.
יש שם היספנים שלדעתי הם יושבים בחנות הזאת מאז שנות ה-80, ולא יצאו משם.
יכול להיות. אז אני לא יודע, אני כזה יושב ואני קורא על העשייה של הסרט הזה, ואני אומר, אוקיי, בתיאוריה זה הרבה יותר מעניין ממה שזה במציאות. כי העובדה שהוא, מה זה אומר להיות קומיקאי בתרבות כזאת, שבה, יודע, כבוד זה מאוד חשוב, נגיד, אתה יכול לצחוק על בעלי עשרה, במקרה זה הרבנים. על מי הפאנצ'ליין נגיד, אז הרעיון של קומיקאי חרדי, עכשיו שאני חושב על זה, מאוד מעניין אותי, הרעיון של, אתה יודע, המכלאה הקטנה הזאת בתוך ניו יורק, שבה אנשים חייבים, אתה יודע, לא לראות את העולם שמסביבם, כי זה עולם שמלא בפיתויים ודברים שהם לא אמורים לראות. אני קצת חושב על נגיד The City של צ'יינה מייבל, שיש לו עכשיו סדרת טלוויזיה, על שני ערים שהם גיאוגרפית באותו מקום, אבל אסור להם, כאילו אסור לתושבים של אף עיר להכיר בקיומם של האנשים האחרים. אז הם, אתה יודע, הם עוברים באותו רחוב, והם, תרתים שם, הם שומרים כל אחד על הצד שלו של הרחוב, וכזה, אני לא רואה כלום.
אז זה כמו גבעתיים ורמת גן.
משהו כזה, כן. שזה מוזר, כי צ'יינה מייבל הוא לא חובב ישראל, נקרא לזה ככה.
בסדר, עדיין יכול לכתוב על ישראל. הרבה אנשים שלא חובבים על ישראל, כותבים על ישראל. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות על Ghost Dog, שגם מתרחש בניו יורק, ושם דווקא מאוד אהבנו את איך שהוא מראה
קוסמופוליטני כזה.
איך העיר הזאת מלאה באנשים שונים ומגוונים.
ניו יורק זה עיר שקל לאהוב, אם אתה לא גר בה.
אני הייתי רק פעם אחת בניו יורק, ואני מאוד מאוד אהבתי את העיר, כי זה באמת, היא מעניינת, היא חיה, יש שם הכל. זו גם אחת הסיבות שאני נורא אוהבת את תל אביב, כי עם כל החסרונות שלה עדיין היא חיה, יש לה
סבתא חיה,
יש לה אופי אמיתי. וכשזה מגיע לקהילות מסוגרות יחסית, אז יש להן אופי משלהן, ואם יוצא נגיד לנסוע דרך בני ברק, לא בשבת כמובן, אני שם לב לחנויות השונות, להתנהלות האחרת, לבתים שבנויים בצורה אחרת לגמרי, לילדים שרצים לכביש וכמעט נדרסים כל דקה, שזו אגב הסיבה שאני מנסה לא לנסוע דרך בני ברק. ואני מוצא איזה מרתק במידה מסוימת, אבל אני לא רוצה להישאר. אני רוצה לעבור ולא להישאר, וזה משהו שמנה שדי נותן לנו הסרט. הוא נותן לנו לעבור דרך הקהילה הזאת, בלי שאנחנו צריכים ממש להיות שם.
עכשיו, שאלה הכי חשובה לפני שנעבור לסרט הקלאסי של השבוע.
יו.
האם מחירות הקוגל בארצות הברית יעלו בעקבות הסרט הזה? האם הוא יעשה לקוגל מה שאנחנו נוסע לשווארמה?
אפשר רק לקוות. סביר להניח שלפחות בן אדם אחד ראה את הסרט הזה ואמר, אף פעם לא אכלתי קוגל, אני רוצה לנסות קוגל, איפה אני משיג קוגל?
בניו יורק.
ואז בסוף הסרט, אחרי הקרדיטים, יש סצנה שכולם יושבים ואוכלים קוגל.
I'd like to order you to the מנשה אינישטיב.
מנשה אינישטיב.
מנשה נוי.
הנויקמים, כן.
מי עוד? קדימה, תן לי שמות של מנשים מפורסמים.
שוורצברד הוא זה ש...
לא, לא, אבל קדימה, שמות של מנשים מפורסמים שהם חברים במנשה אינישטיב.
מנשה מהתנך, מנשה.
אוקיי.
חצי המנשה. יש גם חצי השני.
לא, זה המטה שלהם, זה חצי המנשה, כן.
אמרת את מנשה נוי.
כן.
מנשה מהיפופוטם. אוקיי. והוא דמות, אני לא יודע אם זה נחשב.
לא, דמות בדיונית, אנחנו זה סרט אמיתי, אביעד.
הזכרנו את מנשה מהתנך.
אוקיי, זה מנשה, אני שאתה עם דני דונלי קשר.
כן, אוקיי. מנשה זה לא שם כזה נפוץ.
לא בתעשיית הבידור.
כאילו, מבין כל שבטי ישראל, מנשה לא קיבל את
האחי. מאזינים יקרים, בבקשה כשו לדף פייסבוק שלנו בסוף פרק הזה, ותדגים לנו כמה אנחנו טועים, פשוט תשלפו כאילו.
אם לאחד מכם קוראים מנשה, אני מאתגר אתכם. אתה מכיר במציאות מי שנקרא מנשה?
פגשתי פעם את מנשה.
גדלת בקיבוץ, לא היה שם איזה מנשה?
לא.
אתה רואה? אפילו בקיבוץ אין מנשה. ומנשה זה שם קלאסי לקיבוצניק.
נעבור לסרט הקלאסי לשבוע?
רק שורה תחתונה?
בסדר. כאילו, זה בסרט בסדר. אני עוד פעם בתור מבקר, אני אוהב את זה שזה קצר. בתור לא מבקר זה כזה. אני משלם מחיר מלא על 80 דקות, נראה קצת תלוש.
אני חושב שזה סרט מאוד נחמד. הרעיון בבסיס שלו הוא ממש לא מקורי, ראינו את זה כבר. אבל זה מקבל טוויסט מעניין, וגם זה ביידיש ו... כמה כבר יצא לך לראות סרט ביידיש?
לא הרבה. הסרט הקלאסי שלנו לשבוע הוא
לא ביידיש. All right, a little closer together. Come on, smile. That's it. Hold it. Isn't this terrific? Columbia Pictures presents Dustin Hoffman and Meryl Streep in Kramer versus Kramer. I just gotta call the office before they go. Joe, you're gonna be real proud of me. I'm leaving you. What's this, some kind of joke? Did you know that all the best chefs are men? You got some shell in there. Oh, it's all right. You like your French toast crunchy, don't you? No, Mommy always buys the kind with the orange circles on it. I want my son. You can't have him. קרמר, נגד קרמר.
אגב, גם הוא מתרחש בניו יורק.
אז זה חלק מה...
פה ניו יורק איכשהו הרבה יותר הומוגנית מזאת שבגוזר.
זה חלק מהניו יורק אינישטיב, כאילו, מה?
מהניו יורק, ניו יורק סיטי אקספנדד יוניברס?
בוא נגיד את זה ככה, בקרמר נגד קרמר, אין קשר לסיינפלד, ניו יורק היא הרבה פחות קוסמופוליטית ממה שהיא במציאות.
אוקיי, עיר מאוד לבנה בקרמר נגד קרמר, כן.
הסרט מ-1979, דווקא אז התחילו להכיר בזה ש...
הוא מתרחש בשכונות היותר, כאילו, מודרות רוב הזמן.
מנהטן.
כן. כאילו, זה לא...
זה לא שכונה, זה פשוט רובה.
הוא לא עובר לברוקלין רוב הזמן, בוא נגיד את זה ככה.
אוקיי. מי, מה, איפה?
ובכן, זה לא סרטו של סטנלי קרמר, זה סרט של אחד רוברט בנטון, שגם כתב את התסריט על פי הספר קרמר ורסוס קרמר של... אברי קורמן.
וזכה באוסקר הזה. גם על הבימוי וגם על הכתיבה.
ובסרט משחקים דסטין הופמן, מריל סטריפ, ג'סטין הנרי וג'יין אלכסנדר. כאילו שניים מהם מאוד חשובים ואחרים כאילו ברמה היסטורית, כאילו בלי להניב את ג'יין אלכסנדר, אבל...
שניים מהם זכו פה באוסקר וזה לא האוסקר האחרון שלהם.
אביעד, במה עוסק קרמר? נגיד קרמר.
אוקיי, באופן מפתיע, החלק של הנגד הוא די מאוחר בעלילה. רוב הזמן הסרט עוסק ב...
וקרמר אחד בעצם רוב הזמן, זה
קרמר וחצי. לא משני קרמרים, קרמר וחצי, כן.
כן.
שטט קרמר מגלה יום אחד שאשתו ג'ואנה לא סתם לא מאושרת, אלא פשוט לא יכולה להישאר יותר בבית, היא עוזבת הכל, אורזת פקלאות. יש לה פקלאות. ומשאירה את טד לגדל לגמרי לבדו את הילד שלהם. דבר שטד לא ממש רגיל לעשות, כי הוא גבר עובד בשנות ה-70, וג'ואנה היא אישה שוויתרה למעשה על הכל בשביל המשפחה.
התשובה שלו כשהוא מגלה שהוא לבד עם ילד כזה, ילד? יש לנו ילד?
לא, אנחנו רואים את הילד, את בילי, בסצנה הראשונה כשג'ואנה מדברת איתו בלילה, אבל באמת, יש אחרי זה איזה 10 דקות שהוא לא מוזכר אפילו.
אתם זוכרים שהתלוננו על כמה אב היה גרוע ואז הגיע טלי?
לא עד כדי כך, אבל.
לא, כי הוא צריך ללמוד. זה מתחיל בואז הגיע טלי ומסתיים במה שקורה אחרי ואז הגיע טלי. אביעד, מאז שיש לך ילדה...
הולכים הביתה?
מה שיש לך ילדה, אתה מכריח אותי לראות יותר ויותר סרטים על משפחות בעייתיות.
אני לא חייל להפצה, סליחה.
לא, אתה זה שמוכר סרטים. יכולת לא לבחור את מנשה.
יכולת להציע סרט אחר.
הצעתי את מנחם.
מנחם, כן.
כן.
סולו, סיפורו של מנחם.
אז כן, אבל בהתחלה קשה מאוד לטד.
כמו שנאמר בתלמוד, כל ההתחלות קשות.
קשה מאוד לטד להסתדר עם בילי, וקשה מאוד לבילי להסתדר עם טד. אבל לאט לאט...
בין וטד, רק עכשיו קלטתי את זה, אתה יודע?
אני לא קלטתי את זה עד שאמרת מה הקשר.
היי, זה סתם יצא.
סתם, סתם. שום דבר הוא לא סתם, הכל חשוב. ביל וטד 3, 2019 להזכיר לך.
כן, נראה איך זה יהיה.
טד מתחיל להתחבר רגשית, לא פיזית, עם אחת השכנות שלו, מרגרט, ג'ן אלכסנדר, שעוזרת לו לאט לאט לגדל את בילי.
יש להם משהו במשותף.
כן, הם...
הם נעזבו בידי בני זוג שהם.
כן. וטד נהיה לאט לאט אבא יותר טוב, אפילו שנותן לבילי ליפול בפארק השעשועים, ואם אני הייתי עושה את זה לאחיין שלי, אח שלי היה כאילו רוצח אותי במקום.
זה היה באחריות מרגרט. היא הייתה קרובה יותר.
זה היה באחריות. בין כמה בילי אמור להיות?
7.
בגיל הזה, כאילו, אמור להיות לך מספיק קורדינציה, כאילו, אני מצטער. זה על הילד. תרתי משמע, זה בתוך הילד. חתיכות מהמטוס המטופש שהוא.
מי שלא יודע מה קורה בסצנה, אגב, מאוד מאוד מבולבל כרגע.
הילד נופל ונפצע, ואבא רץ איתו בלונג שוט מאוד מרשים טכנית, אני חייב להגיד.
כן, לא נדרס בידי אף אחד, שזה אצל דסטין הופמן הישג.
הוא לא עוצר דופק למכונית ואומר, I'm walking here!
לא.
כל כך קרוב. רגע, זה היה לפני או אחרי I'm walking here?
זה עשור אחרי.
כן, זה היה ב-89?
לא.
אה, זה...
הפוך.
כן, הריצה היא עשור אחרי, כן. כן. אנחנו משווים, מה איפה זה בכלל? רגע, זה ממידנייט קאובוי?
כן.
כן.
שיצא ב-69.
כן, במידנייט קאובוי, אני מספר את הבטיחה הגרועה שלי.
שגם הוא אגב זכה באוסקר.
כן, דסטין הופמן, פיימסלי, מנסה לחצות את הרחוב, לא מצליח, דופק על מכונית, אומר, I'm walking here.
וזה לא היה מתוכנן, זה פשוט נהג שלא שם לב שחסנו את הכביש.
במבטא שפחות יותר הגדיר את הרעיון של מבטא ניו יורקי בקולנוע.
ועם זה אנחנו עד היום.
חוץ ממנשק, באופן אירוני.
כן, יש לו מבטא קצת
שונה. אתה צריך עם מנשי הצלחה בינלאומית, ופתאום זה יהיה מבטא ניו יורקי, יידיש.
אוקיי.
כולם, מיהרל.
אני בעד.
העונה הבאה של לוק קייג' ביידיש.
אני בעד.
העונה הבאה של דרדביל, גם ביידיש.
דרדבל, כן.
דיירדבל. דיירדאיבל.
דיירדבל.
הוא מתחיל לאט לאט להסדר עם הילד, אבל אז אוי ובוי, אמא חוזרת.
אתה כבר אמרת ליידיש.
כן. אמא חוזרת. והיא אומרת, שמע, אחרי כמה זה? 16 חודשים? 18 חודשים?
שנה וחצי, כן.
כן. אני רוצה את הילד בחזרה, הילד צריך להיות עם האמא שלו, הסתדרתי בחיים, עכשיו אני מוכנה לטפל בו. ואז מגיע שלב הקרמר ורסוס קרמר, יש דרמה משפטית מאוד מאוד קצרה. המשפט לא מתחיל עד שעה ו10 דקות לתוך הסרט הזה, זה סרט של שעה ו40.
כן, סרט.
ויש עוד 10 דקות כאילו אחרי המשפט, אז יש 20 דקות של קרב משפטי. אז כמו שאמרת,
זה קצת מתאה.
בערך כמו בטמן וי סופרמן, סרט של 2.5 או 57 שעות בגרסה מעורכת, שבו בטמן נלחם בסופרמן ל5 דקות, משהו כזה.
אולי, לא יודע, וונדר וומן נמצאת שם, שמת לב? כי היא עוברת מול המסך לרגע.
שלום, אני וונדר וומן.
כן, צפו בסרט שלי.
זה עבד.
כן, עשו את זה.
זה לא פרסום סבלימינלי, זה פרסום לימינלי.
לימינלי, כן.
כן. אז כן, אז יש את יש את הקרב המשפטי הקצר, ובסופו של דבר, האם מנצחת כי בית המשפט הוא בעד אימהות?
א' זה אבא, כן, לא. אוקיי.
אבל אז היא רואה אותם משחקים ביחד בפעם האחרונה, והיא מחליטה שלא. הילד צריך להיות עם אבא שלו, והיא רק רוצה לדבר איתו פעם האחרונה לפני שהיא.
זה אפילו לא לראות אותם משחקים, היא מתעוררת בדירה וחושבת על זה שהחדר לא נראה כמו חדר השינה של הילד בדירה. אוקיי, אבל... זה כבר קפוץ לסוף.
כן, אבל... אנחנו בסוף. אני מסביר את העלילה.
כן. נתחיל עם הדבר הכי, נראה לי, בולט בסרט הזה. היום היה לו הרבה יותר קשה לצאת ולקבל מחמאות בלי לעורר מחלוקת.
סרט מ-79. כן. כאילו, העולם השתנה.
כשהוא יצא הוא היה די מהפכני בגישה שלו, הרעיון של האמא היא זאת שעוזב את המשפחה והאבא הוא זה שצריך... עכשיו לדאוג לגמרי לבדו לילד, עדיין הם התחילו מחלוקת תפקידים מיושנת של עקרת בית וזה שמביא את הבייקון הביתה לדבריו. כמו שאומר, עכשיו גם צריך להיות זה שמבשל את הבייקון. והמון מזה מתבסס על ההופעה של דסטין הופמן, שהוא אמור לגלם מישהו שבתחילת הסרט לא יודע.
על טופ אוף דה וורלד, רק בגלל שהוא לא מבין, כמו הוואלי קיוטי, הוא בסדר גמור כל עוד הוא לא מסתכל למטה ומבין מה קורה מתחתיו.
כן, הוא מצליח בעבודה, הוא מתקדם, אבל אשתו רוצה לעזוב, היא לא יכולה להיות יותר בבית.
הוא הצליח לא לשים לב שהוא חי בבית רייל כבר שנים, כאילו.
כן, הוא הצליח לשים לב, הוא הצליח גם לא לדעת איך באמת לגדל ילד כמו שצריך. יש המון מתח הרבה את זה, אבל מה שדסטין הופמן עושה פה, ודעתי עושה זה ממש טוב, הוא מראה את התהליך של לעבור ממישהו שנמצא באמת, הוא אומר, זה אחד מחמשת הימים הטובים בחייו של נהרס. הוא נכנס לפשוט הידרדרות מהירה של חוסר ידע מה לעשות, אבל, ויש קפיצת זמן שאולי דווקא הייתי שמח אם היו קצת יותר משקיעים בקטע הזה.
זה יותר מדי מהר הוא לומד מה לעשות.
אחרי, הוא מצליח אבל להפוך לאבא טוב. כן, ולא סתם, לא סתם אבא טוב, אבא טוב שגם יכול לשלב את הזמן הזה עם עבודה ועם אפילו לצאת עם מישהי לפעמיים.
זה היה מהיר מדי, זה באמת כאילו, זה סרט שיש לו אחלה פייסינג רוב הזמן, כאילו אתה לא מרגיש, הזמן עובר ממש טוב, אבל הזמן עובר ממש טוב בעיקר כי הוא עושה כל כך הרבה קיצורי דרך, כמו שאמרת, המשפט הוא כזה, המשפט התחיל עכשיו, המשפט נגמר.
גם עורך הדין שלו מתקשר לומר, קבעו תאריך למשפט בינואר, ואז בסצנה הבאה הוא מחפש עבודה וזה דצמבר, ועכשיו משפטים לא נקבעים כל כך מהר.
כאילו הסצנה הגדולה,
זה שזה בתוך חצי שנה זה די מדהים.
כאילו הסצנה שבמרכז של זה, זה הרעיון שהוא מצליח למצוא עבודה תוך יום אחד, כי פיתרו אותו בעבודה הקודמת בגלל שהוא בילה יותר מדי זמן עם הילד, ועכשיו הוא בדרך למשפט, ואם הוא יהיה לא מועסק זה כמובן, זה נראה היום ונורא ולא יהיה שום אפשרות, אז הוא מצליח פחות או יותר לעשות בלאפינג של, אתה יודע, אני הבחור שחי לכל הקמפיינים המצליחים האלה, על המשרד שלכם, המשרד הקטן יותר הזה שעכשיו נכנסתי אליו, יש הזדמנות לזכור אותי, אבל זה צריך להיות היום 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 או שאני הולך, הוא פחות או יותר עושה להם קון שמשכנע אותם לזכור את המקום.
אני חושב שהסצנה הזאת מבוינת ממש טוב.
כן, אבל זה עוד פעם, הסרט הזה די עובד רק אם אנחנו מניחים שהוא חי ביקום שבו הזמן קצת יותר מהר, כאילו
מנהטן?
כולם, לא יודע, לכולם יש את הספיד פורס מדה פלאש, כאילו, כי דברים שאתה יודע כזה,
אם לכולם יש ספיד פורס, אז כולם בעצם נעים באותה מהירות.
הם לא מנצלים אותה באותו זמן.
מבחינתם הם כולם נעים במהירות רגילה.
יש לו ספידר פורס אז.
אבל אני כן חושב שזה לפחות מוצג בצורה טובה. המעבר הזמן שבו טד לומד להיות בעצם אבא טוב, עוברים מסצנה שבה הוא ממש כבר, הוא ממש רב עם הילד בלילה, ואז רואים את הילד שם על הלוח ליד המיטה ברכת יום הולדת לאמא שלו, אנחנו רואים עוד ברכות לחג המולד ועוד כל מיני דברים כאלה. זאת מראים לנו שעובר הזמן, רואים לנו פה מעבר של חודשים בעזרת שוט אחד, ואז אחרי זה אנחנו רואים את טד ואת בילי פשוט בשגרת הבוקר שלהם מסתדרים יפה מאוד, אחרי שלפני בסצנה די מפורסמת לפני זה טד לא הצליח להכין פרנץ' טוסט כמו שצריך, המבחן הראשון שלו בתור אבא והוא לגמרי נכשל בו. אז אני כן חושב שהבמאי רוברט בנטון הוא עושה פה עבודה ממש טובה, והוא מהבמאים הנשכחים האלה שהשם שלו לא אומר כלום. הוא עושה גם, אני חושב, את מקום בלב, איך שזה לא נקרא,
Places in the Heart,
כן, שהוא גם סרט יחסית נשכח,
אבל כאילו הוא עשה סרט,
הקטן האנושי,
הוא עשה סרט ב-2007 ואתה לא זוכר את זה, כאילו
לא, הוא לא עשה הרבה סרטים גם, וזה אחד הראשונים שלו, אבל זה סרט שאני חושב שהוא מבויה ממש טוב, וזה לא פשוט על הגבלות שיש לו שם.
הוא גם יצא ב-79, קרמר נגד קרמר, זה פחות או יותר, זה סרט שהיה הופך את הממה שלו ללהיט גדול, אם הוא היה יוצא 4 שנים לפני, כשהיינו עדיין בתור הזהב השני של הוליווד, כשזה היה עידן היוצרים העצמאים. כן. זה יהיה כבר אחרי מלטאות וסטאר וורס, וזה כזה טוב, כאילו, זה מאוד הצליח כלכלית, זה היה הצלחה ענקית כלכלית וביקורתית, כן. אבל
ציינתי
100 מיליון דולר בתקציב של 8 עוד פעם, בשנת 79.
כן, דברים שנו מאז.
אבל כאילו, זה הצליח, אבל העמוד הלאומי פחות או יותר כבר השתנה. זה כמו, זה קצת כמו הסרט הזה, זה קצת כמו נגיד להקות כמו אקסטרים או סקיד רו, שהיו להקות הרמטל ממש ממש מצליחות ב-91-92, שזה כזה, כן, אתה עדיין יכול להרוויח הרבה כסף, אבל אתה יודע, never mind כבר יצא, ואתה מרגיש את המצב רוח משתנה.
כן, תוציא את Modern Words אם אתה רוצה כסף.
אני מעדיף את אקסטרים על נירוונה.
אתה הבן אדם
היחיד. Modern Words זה לא השיר היחיד שלהם?
לא, אבל זה השיר הכי מצליח שלהם.
Get the Funk Out.
שהוא פחות מצליח, הוא טוב, אבל פחות מצליח. ציינתי שהסרט זכה באוסקר. אני רוצה לדעת אם בלי להסתכל אתה יודע נגד אילו סרטים הוא היה מועמד.
אין לי שם מושג, אביעד זה התחום שלך, זה כמו שאני שואל אותך על נבלים של ספיידרמן, זה לא
גזמן. אז אתה נראה פשוט על זה שרוברט בנטון היה בזמן שמערכים במאים עצמאים וזה. בוא נסתכל רק לשנייה על המועמדים האחרים באותה שנה.
אתה מושך את זה למרות שאתה יודע את התשובה כאילו.
אני יודע טוב מאוד את התשובה. מה השם הזה? איך זה נקרא? All That Jazz.
כן.
וזה אפוקליפסה עכשיו?
כן.
Breaking Away ונורמה ריי פחות מעניינים, אבל כן, הסרט הזה היה רצף בתקופה הזאת, אנחנו דיברנו באחד הפרקים על אנשים פשוטים, שהוא יותר מוכר בתור הסרט שניצח את השור הזוהם באוסקר מאשר סרט בפני עצמו.
סרט יותר טוב מהשור הזוהם?
גם לדעתי.
השור הזוהם אולי נראה טוב יותר, אבל השור הזוהם זה גם השור המשעמם.
זה די מדעת דעת מיעוט, אבל אני גם שותף לה. קרמן נגד קרמר הוא הסרט שניצח את אפוקליפסה עכשיו ואת כל הג'אז הזה באוסקר. שהם שניהם נחשבים אולי לסרטים הגדולים האחרונים של הבמאים שלהם. וכאילו רוברט בנטון ניצח את פרנסיס פורד קופולה באולי הסרט הגדול של השנה.
הסרט היחיד שיצא באותה שנה שהיה מעורב במלחמה פיזית.
כן, ואני חושב שהזמן שלקח לצלם אותו זה בערך פרק הזמן שהעלילה שקרמר נגד קרמר עורכת. מה שאני רוצה לומר בקיצור, שרוברט בנטון הוא במאי די נשכח, אבל כשהיו צריכים זכרו אותו באותו רגע.
כן, עוד פעם, זה סרט טוב. הרבה מזה, אני יודע שאתה לא המעריץ הכי גדול שלה, אני כן חושב שהרבה מזה זה בזכות ההופעה של מריל סטריפ, כי לא קראתי את הספר אז אני מתייחס לדיווחים ומאמרים. בסיפור המקורי בספר ובתסריט הראשוני היא הייתה דמות הרבה פחות סימפטית, וכשהתחלתי לראות את הסרט אני חושב כזה, הבעיה שלי זה שזה כל כך חד מימדי, כאילו היא פשוט עוזבת את הבחור הזה עם הילד ורואים שקשה לו, ואתה כזה, כשהיא תחזור אני כזה אסנה אותה, כי היא פשוט הלכה ועזבה את הילד שלה, אין שום סיבה להיות בעדה. ופה ההופעה שלה, למרות שהפעולות שלה בעיניי לא זה, כשהיא מופיעה ומסבירה למה היא עזבה, אתה כזה, אוקיי, אני מבין את זה. ופתאום היא דמות סימפטית, והסיפור המקורי זה היה פשוט, לא, אתה יודע, היא כלבה, ואתה כזה, אני לא מבין למה הוא היה איתה, ואני לא מבין למה אמור להיות לי, אין פשוט שום מאבק רגשי, ברור שהילד צריך להיות איתו ולא איתה.
אני לא חושב שהיא סימפטית במיוחד, היא, כן, אוקיי, היא לא מפלצת, אבל הסרט לא גרם לי להרגיש שהיא, בוא נגיד, הסרט בהחלט לא בעדה. זה ברעיון של קרמר נגד קרמר, ברור בעד איזה קרמר הסרט.
כן, אבל הוא יותר בעדה ממה שחשבתי שהוא יהיה בהתחלה. בוא נגיד, כי כשהתחלתי את הסרט, ובאמת עד שהיא חזרה, עד סצנה בבית המשפט, שבו העורך דין שלו מתחקר אותה, וזה נראה באמת, אתה יודע, הוא אומר, העורך דין של טד אומר לו, אני אצטרך להיות הוסטייל כלפיה, ואתה תצפה שהעורך דין שלה יהיה הוסטייל כלפיך, אבל כשהוא פונה נגדה, הסרט מתמקד על הפנים שלה כל הזמן, ומראה לנו את הרגשות שלה, ואיך באמת קשה לה.
היא בוכה המון, בכלל, מרסלי בכתה המון בשנים האלה.
כאילו, חלק מזה זה כי מה שאנחנו יודעים עכשיו זה שדסטין הופמן, אתה יודע, פיזית, כאילו, הרביץ לה בסצנה והיה מאוד מאיים ולא נוח לעבוד איתו.
כאמור, הסרט נראה אחרת היום.
בחיים האמיתיים, אתה בעד קרמר השנייה, פשוט כי קרמר הראשון הוא בחר של בן אדם מסתבר. כל הגיבורים שלנו, כאילו, לא גיבורים, כל האנשים שדי צריכות שם אנחנו אוהבים, אנחנו רואים אותם עכשיו, הארק הזה,
כן. שמה, יש לו עורך דין נחמד. אני לא יודע במציאות.
דסטין הופמן בחיים האמיתיים.
אני לא יודע במציאות, לשמחתי לא הייתי במצב שאני צריך לבדוק את זה.
אנחנו דיברנו על מריל סטריפ בעבר, אבל תמיד אמרת שבעיניך היא אוברייטד, ורוב הזמן אני מסכים פה, אני ממש אוהב את ההופעה שלה, כי אני מרגיש שהסיפור, הסיפור לא נותן לה הרבה סימפתיה, היא לוקחת את הסימפתיה, והיא מצליחה כאילו לטעמי.
אני לא חושב שהיא overrated, אבל זה לפני שהיא נהייתה overrated.
זה התפקיד הגדול הראשון שלה, לא?
לא, הייתה בצייד הצבעים לפני זה ובמנהטן.
נכון, מנהטן היה לפני, שכחתי ממנהטן.
דיברנו עליו באחד הפרקים.
בדיוק, שכחתי ממנהטן. צילום יפה, אחלה פסקול.
כן.
עלילה סופר.
הרבה ג'אז.
עלילה שהייתה כל הג'אז. יש שם את כל הג'אז הזה.
כן.
עלילה שהייתה סופר קריפית גם שהיא יצאה, ואפילו יותר קריפית היום.
במיוחד אם אתה יודע דברים על וודי אלן שאז לא ידעו.
לא, לא, זה היה, כמו שמבקר שאני מאוד אוהב, סקוט ויינברג אומר בפודקאסט שלו, כשהם הגיעו לוודי אלן, כזה, לא, חבר'ה, כאילו, ראיתי את זה כשזה יצא, לא כשזה יצא, ראיתי את זה בשנות ה-80, זה היה קריפי גם אז. כאילו, כולם חשבו שזה היה קריפי גם אז, פשוט מסלחו לו, כי הוא היה וודי אלן.
כן. אוקיי, אני לא זוכר מה רציתי לומר, אז אני אגיד משהו.
סקוט פילגרם הוא דייטינג הייג סקול גרל.
זה בפני עצמו בעייתי, אבל...
בקנדה גילס כמו 16.
אוקיי.
לא יודעת את זה.
אתה יודע את זה. למה, אני לא יודע למה בדקת את זה, אבל אתה יודע את זה.
מישהו העיר את העיניי כשזה מגיע לסרט.
כן. אבל מרי סטריפ בשלב הזה היא... מבחינתי עדיין לא הייתה אוברייטד, היא הייתה עדיין שחקנית יחסית מתחילה ש... תופסת את המקום שלה, די במהירות האמת, אבל תופסת את המקום שלה בתעשייה. בניגוד לדסטין הופמן וג'יין אלכסנדר, שכבר היו מאוד מוכרים ומבוססים. אז מהבחינה הזאת, למרות שאני עדיין חושב קשה לי להתחבר אליה, למרי סטריפ רגשית, יש משהו בהופעה שלה תמיד קצת מרחיק אותי. תמיד נראה קצת יותר מדי משוחק בשבילי.
זה מוזר, כי בין הרוב אנשים נחשבת לסופר נטורליסטית, כן.
אני יודע.
זה כמו המקרה מלפני שנתיים, הסמלה שכולם התווכחו באיזה צבע היא. וכזה, אתה רואה משהו שאנשים אחרים לא רואים, והם רואים משהו שאתה לא רואה.
או יאני ומה שלא יהיה הדבר השני.
אין לי שאלה של מוזג, אני לא מבין את המים הזה.
אני גם לא.
אני חושב שעד שהפודקאסט הזה יצא, הוא כבר יומיים אחרי ההקלטה, הוא כבר יהיה...
יומיים לפני ההקלטה זה כבר לא רלוונטי. אבל כן, אני כן מעריך את זה שמרי סטריפ בהתחשב בזה שהיא באמת כאן עדיין בשלב די מוקדם של הקריירה שלה, מצליחה להשאיר כזה רושם, אני כן מעריך את זה. כאמור, ההופעה של דסטין הופמן מאוד טובה פה בעיניי. הילד ג'סטין הנרי אגב גם היה מועמד לאוסקר, בערך כל מי ששיחק פה היה מועמד לאוסקר.
אם הוא היה זוכה, זה היה זוכה זכר הכי צעיר?
באופן כללי הכי צעיר.
לא, קוויזג'ניה וואליס לא זכתה בסוף? אני לא זוכר.
קוויזג'ווז'בסט.
לא תשעה הייתה בחיות הדרום הפראי ואז...
היא הפסידה את ג'ניפר לורנס.
היא הייתה צריכה לזכות.
כן, אבל טייטם אוניל עדיין מחזיקה בסי והיא הייתה בת 10 או 11 כשהיא זכתה. ג'סטין הנרי אני חושב הוא המועמד הכי צעיר שהיה.
קוויזג'ניה וואליס היא בת... היא רק בת 10 היום אני חושב, אז היא עדיין יכולה לזכות.
אני חושב שהיא שווה את הסי של ג'סטין הנרי בתור המועמדת הכי צעירה. אבל הוא גם כן, הוא אמין בצורה מטרידה, אני חייב לומר.
כאילו הוא משחק ילד.
לא, אבל הסצנות שבהן הוא בוכה, הוא פשוט מתייפח ובכי.
עוד פעם,
מתחשב בזה שאנחנו... כשהוא מדמם וזה, זה יותר מדי אמין, משהו קורה שם.
עוד פעם, בהתחשב במה שאנחנו יודעים על דסטין הופמן ואיך הוא היה בסט כלפיה, אני קצת מודאג.
כן.
אני קצת מודאג.
במקור הוא היה אמור להצליח במשפט, אבל אף אחד לא רצה שזה יקרה.
כאילו זה נגמר בסוף הטוב בשבילו, שהיא כזה פחות יותר... היא מכירה בכך שהוא, אתה יודע, הוא האבא ו...
וזה הדבר הכי שמפריע לי בסרט. הסיום שלו. כי אני חושב שזה סרט טוב, אני חושב שהוא באמת...
הסיום לקח את הדרך הקלה, כאילו.
כן, וזה גם, דיברנו על קפיצות זמן שהסרט עושה. זה נסלח כשאתה מבין שעבר זמן שבמהלכו טד למד להיות אבא טוב, אבל הסרט מסתיים בזה שג'ואנה פשוט... מגיעה לבניין כדי, במקור הכוונה הייתה כדי לקחת את בילי אליה, אחרי שהם הגיעו לאיזה סכם של שרט קאסטדי, לא שרט קאסטדי, אבל איך הם יחלקו ביניהם את הזמן.
כאילו הוא יהיה אצלה, אבל אבא יהיה זכות ביקורים מדי פעם.
כן, ושני סופי שבוע בחודש. סידור ששמענו בהרבה סרטים כבר.
זה ככה אני אתה וצ'וגי.
כן, וצ'וגי. אבל מה שבעצם קורה זה שהיא פשוט אומרת, קמתי הבוקר, ראיתי שחדר השינה שלו בדירה שלי לא נראה כמו חדר השינה שהוא רגיל אליו, ולכן לא תהיה לו את הרגשה כאילו הוא יתעורר בבית, ואז אמרתי, הוא כבר עכשיו בבית, והוא כבר עכשיו עם מישהו צריך להיות, וזה לא מפריע לי שהסרט הגיע למסקנה הזאת, כמו שמפריע לי הקפיצה הזאת, כי מצליח אתה יכול לומר, אולי היא עוד פעם נכנסה לפניקה, והיא הבינה שהיא לא יכולה לגדל ילד, כמו בתחילת הסרט, אולי היא עוד פעם נבלה ורוצה לברוח.
מחפש הצדקה, כן.
כן. אולי לעומת זאת באמת קרה איזה משהו שגרם לה להבין ש... או שעורך הדין שלה חצה את הגבול והפעיל לחץ לא הוגן, או שבאמת היא מבינה שטד השתנה והוא, וטוב יותר לביל להיות בבית שהוא גדל בו, כי מה שבעצם...
או שהיא ראתה שהם קוראים טינטין והיא כזה, פפפ, אני טיפוס של אסטריקס. ילד הוא קורא טינטין, לא ייכנס אצלי לבית. ועוד הקרישים של הים האדום, כשכולם יודעים ששבע גבישי הבדולח זה האלבום הכי טוב.
מבוסס על חוויה אישית?
לא.
אוקיי.
כמובן קראו גם טינטין וגם אסטריקס וגם לה, כאילו, כאילו, אנחנו משפחה מאוד אינקלוסיבית.
אוקיי. כל עוד זה בלגי או צרפתי.
בלגי צרפתי, כן. אוף, ספיידרמן אני צריך להתחיל לקרוא בסוד, זה כזה פילפי אמריקן סוויין.
סוויין.
לא יודע, אני צריך לפתור גרמנית.
אני לא יודע, זה קיבוץ מוזר. אז הפריע לי שהסצנה הזאת פשוט קורית, שאין לה איזושהי הכנה, וזה קצת יותר מדי קל.
זה מדהים כמה הסרט הזה מענה לצפייה וכמה הוא זורם, אבל כשאתה חושב עליו זה כזה, כמה קפיצות הוא, אני לא יודע, זה הרבה סרטים שמבוסים על ספרים, זה כזה טוב, אנחנו צריכים להגיע לסצנה הזאת והזאת, אבל כשאתה חושב על זה בדיעבד...
זה שעה 40, נהנה ממהרים.
כן, אבל כשאתה חושב על זה בדיעבד זה כזה, אוקיי, המון, אתה יודע, זה סרט שהוא, אתה יודע, רובו דיבורים ורובו רגעים קטנים, אבל בכל זאת המון דברים קורים בו, והוא כזה זמן, זמן, זמן. זה לא נורא כמו נגיד למיז, אחד הסרטים הכי נוראים בכל הזמנים, אני מצטער, שבו, אתה יודע, הסרט קופץ על 40 שנה בשעתיים, ואתה כזה... עלילה מתחילה אחרי 5 דקות כזה, ושבע שנים אחרי זה אתה כזה, what the fuck? ואז עוד...
הם סיימו לבנות את הפיל, יופי.
ואז עלילה משחקת כזה, שבע שנים אחרי זה, סטופ! והסרט עובר על פני 40 שנה, ויו ג'קמן עדיין נראה כמו יו ג'קמן.
זה גם המציאות, אגב.
בן כמה?
היום 50 בערך.
כאילו, אני חושב שאם תלך 40 שנים אחרו, הוא לא יראה בדיוק אותו דבר.
לך תדע, הוא אוסטרלי. אני לא יודע. אני לא יודע, באוסטרלים קשוחים. מה יש לך הם קשוחים, הם צריכים להתמודד עם דברים שהורגים.
הם קשוחים, הם מככבים במחזמר אוקלאומה ומשחקים בשכנים.
כן.
יו ג'קמן לא היה בשכנים, נכון? השחקן האוסטרלי היחיד שלא היה בשכנים, ואיתה ידיעתי בגלל זה הוא התפרסם.
יכול להיות, כן. הוא היה אנומליה.
בחזרה לסרט. עוד פעם, זה סרט שאני מאוד נהנה מצפייה בו, אבל כשאני מסיים אותו אני כזה... משהו פה לא עובד, משהו פה קל מדי, וזה לא קשור לעובדה שכן... 30 שנים אחרי זה כמעט, אתה יודע, סרט שמעלה את הרעיון הרדיקלי של...
לא יודע איך לומר לך, סרט מ-79, אנחנו ב-2018.
בסדר. כמעט אמרתי.
כמעט מלמעלה, כן.
אני מעגל.
טוב, מעגל כלפי מטה. כן, טוב. גם כשזה עבר את החצי. אוקיי, רק להבהיר, עברו 39 שנים מהשסרט הזה.
בסדר, בסדר.
הסרט הזה יותר מבוגר משנינו.
אבל לא יותר מיו ג'קמן.
לא.
כשהסרט הזה יצא, יו ג'קמן נראה בדיוק אותו דבר כמו שהוא נראה היום.
והוא צפה בסרט.
לפי אביעד, כן.
אני בטוח שזה ככה.
זה הכין אותו ללוגן.
תוכיח שלוגן לא מוצס על הסיפור האמיתי של יו ג'קמן. אולי חוץ מהסוף, ולא ניכנס לזה.
זה לא באוסטרליה.
יש שם מדבר.
בכל אופן, קרמר נגד קרמר. מעבר לעובדה שכאמור, אתה יודע, בימינו המסר הרדיקלי של הסרט של לפעמים, האבא יכול להיות האבא. כאילו, האבא יכול להיות השומר היחיד של הילד, וזה בסדר. לא נראה כזה רדיקלי. וגם, אתה יודע, כל הפוליטיקה הסוציולוגית מינית שלו, קצת נראה, אתה יודע, קצת זכויות הגבר במשפחה כזה.
תראה, כן ולא, כי האמת ש... יש עדיין המון אנשים שמבחינתם יש את הדברים שהאימא עושה ואבא לא עושה, וזה דברים שקשורים לילדים, וזה לקחת את הילדים לבית ספר, או לבוא לפגישת הורים, או לימי הולדת להכין מארוחת בוקר.
אבא משחק עם הבנים כדורגל, והם משחקת עם הבנות פוטבול. אני מאמין שככה זה עובד. אני לא איש משפחה.
לא, זה, אתה לא
מסוים. אבא משחק עם הבנים ברובוטריקים, והם משחקים עם הבנות בכוח המחץ. זה עובד ככה, נכון?
האמת שיצאי, אני שיחקתי לבד בשניהם.
וואלה?
היו פערי גיל.
בין הרובוטריקים לכוח המחץ, כן. רובוטריקים חיים מיליוני שנים אביעד, הם מכונות מלחמה בנות על מוות. חברי כוח המחץ בני אדם רגילים, ברור שיש הבדלי גיל ביניהם.
בכל אופן, גם במציאות, גם היום במציאות יש עדיין הרבה מאוד אנשים שחיים את החלוקה הקלאסית הזאת. אני יכול לומר לך שכשאנחנו יוצאים עם הבא שלי, היא בת 5 חודשים עכשיו, אם היא לובשת ורוד, כולם אומרים איזו חמודה, אם היא לובשת כל צבע אחר, שואלים קודם כל זה בן או בת. זאת אומרת, הדברים האלה עדיין קיימים, וגם הציפייה שיש דברים שאבא עושה, ויש דברים שאמא עושה, ואם זה קשור לילדים, אז אמא עושה את זה, ואבא פשוט, יש את הקבוצה הזו בפייסבוק של אבא פגום, שאני לא נכנס אליה, אבל הבנתי שזה די מבוסס עדיין על התפיסה הזאת של, איזה חמוד, הוא מנסה להיות כמו הורה. אז מהבחינה הזאת, איכשהו, כמעט 40 שנה ולא השתנה הרבה, אנחנו כן יותר רואים ויותר רגילים לדבר על זה. אבל זה לא דבר שבאמת השתרש כמו שהיית מצפה, אבל הצד השני של המסר של הסרט, הרעיון שלא רק שאבא יכול להיות הורה לא פחות טוב מאמא, אלא המערכת המשפטית וכל זה תמיד תעדיף את האמא ו... הנתונים תמיד נגד הגבר במקרה הזה, זה גם דבר שאומרים היום, ואני לא מאמין שעדיין אומרים אותו. לצורך העניין, זאת אומרת, 1979 זה היה מסר באמת יוצא דופן וחתרני, ובאמת, אף אחד לא דיבר על זה שאי, באמת, במצב כזה, גם אם אנחנו ליווינו את טד כל הסרט, ואנחנו רואים שהוא הורה יותר טוב, עדיין בית המשפט יראה זה ויגיד, לא, ילד הולך עם האמא. אבל במציאות זה לא כזה...
אף אחד לא העיר את הערה פיוטה ציפיתי שמגיד את זה כשהם דיברו על ניסיון העבודה שלו של עד כמה זמן אתה עובד בפרסום, והוא אומר כזה 15 שנה. ואם מישהו מתחיל לעבוד לפני שנה וחצי, היית אומר שהוא יכול, היית חושב שהוא יכול לעשות עבודה יותר טוב ממך?
זה רעיון מעניין.
ואני כזה, היא הייתה אמא שלו בשש השנים הראשונות שלו, 7 השנים הראשונות של החיים שלו, ועשתה עבודה לא רע בכלל, מסתבר ברמה של הוא לא ידע את זה, ואז כזה, אוקיי, אז היא עשתה את רוב העבודה, חוזר מרגע הלידה עד שהוא נהיה ילד מתפקד, ואז אתה עושה את זה שנה וחצי ואתה אומר לי, טוב, אני, אתה יודע, אני עכשיו יותר טוב בזה כי היא עזבה אותו, ואני כזה, טכנית אתה לא היית איתו כבר 7 שנים.
כן.
ברמה של לא ידעת באיזה כיתה הוא.
כן, מצד שני, בשנה וחצי האחרונה, הוא כן היה והיא לא הייתה, זאת אומרת, זה ויכוח שהוא כן מעניין לעשות אותו.
זה ויכוח מעניין, והסרט, זה סרט של 40 שניות, ואני כזה, זה לעתים נדירות אני אומר, כך הוצא זמן סרט? כאילו, קח עוד איזה 20 דקות פייר עלינו, שעתיים.
ואותו פרק שאמרת שאתה רוצה שסרטים יהיו כמה שיותר קצרים.
רוב הזמן, כן.
לפעמים צריכים לפתח עוד.
לפעמים, כן. וכאמור, ראינו, הסרט הזה צריך לדעת מראש, שנשווה אותו למנשה בשנת 2018, ושזה בסדר, כי סרט אחד מאוד קצר, אז אפשר שהסרט השני יהיה ארוך יותר.
כן.
הם היו צריכים לדעת, הם היו צריכים להתכונן, כאילו, אתה לא יכול פשוט, you can't just wing it.
טוב, נדבר על סרט של נורי בילג' ג'יילן פעם באה אולי, ואז נוכל לדבר במקביל על סרט של 5 דקות.
טוב, אז זה היה קרמר נגד קרמר, שורה תחתונה אביעד.
סרט טוב, חלק מהמסרים שלו לא כל כך עובדים היום, וגם הסצנה שבה טד נמצא בגינת משחקים של ילדים ויושב כמו אל בנדי עם יד במכנסיים, לא עובר טוב היום. ובאופק ראי דברים שאנחנו למדנו על דסטין הופמן בשנה האחרונה קצת הורסים, אבל כסרט אני חושב שהוא טוב, הוא קצת מואץ מדי.
מסכים. טוב. זה השורה שנייה באמצע, פרק 250, וואו! חגגנו את זה בפרק. זה היה ספיישל פרק רגיל לגמרי.
כן.
כאמור, אם אתם נהנים, פרקים קודמים באתר שלנו, בדף פייסבוק שורה שנייה באמצע עם אביעד ותום. אם אתם נהנים, אפשר לקרוא את הכתיבה של אביעד בשביל הזהב, ואת הכתיבה שלי במולטיברסיטי באנגלית ובעלילון בעברית.
גם נכון.
ועד הפעם הבאה, אני תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
אני אפגש בסרטים. Things to say, the words rise.
smile.